נגיד איזה משנה באבות, כדי שקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים ויגזור על עם ישראל חיים. הוא היה אומר, מי זה הוא? רבי אלעזר הכפר. רבי אלעזר הכפר היה עושה קדרות והיה תלמיד של רבנו הקדוש. הוא היה אומר, הילודים למות והמתים לחיות והחיים לדון, לדע ולודע ולוודע שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא העת, הוא בעל דין, הוא העתיד לדון. ברוך הוא שאין לפניו לא עוולה ולא שכחה ולא מסו פנים ולא מכה שוחד. לדע שהכל לפי החשבון, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה חי ועל כוחך אתה מת ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וצריך להבין רבותיי את המשנה הזאת, כיוון שהיא נוגעת כעת בעניינים שלנו בעוונות הרבים. אסון אנשים שהלכו לקברו של רבי שמעון ונהפך לאבן מחולנו בעוונות הרבים וקיפחו את חייהם, ויש עדיין כמה פצועים וחולים, והמשפחות שבורות שחולות וגלמודות יושבות בעין השקט והשכינה צועקת, ומי יודע מה היה בשמיים. וזוהר הקדוש כתוב שכאשר הקדוש ברוך הוא מביא איזה גזרה מלמעלה, ושמעון אומר את זה, מביא גזרה מלמעלה ומודיע לצדיקים שם, והוא אומר להם את גודל הגזרה, וכל הצדיקים עומדים ומתפללים ומתחננים. יש פעמים שהם מעבירים את הגזרה, ואיך מעבירים? הם מקבלים את זה עליהם, כלומר מוכנים לקבל צער על עצמם שאנחנו לא נצטרך. תראו כמה אנחנו גורמים להם, לצדיקים. וכל זה למה? של העוונות שלנו. עוונות שלנו רבותיי, צריכים להתעורר. ואם אי אפשר, הקטרג עומד ומקטרג, כמו שהיה בזמן עשרה הרוגי מלכות, אז הוא מקטרג עד הסוף ורוצה נקמה, רוצה לקחת נפשות. אז אם אפשר נותן לו איזה גויים, נותן לו, אני יודע, ממון הולך או בהמות חלילה במקום בני אדם, ואם לא אז צריך לקחת נפשות, גוזר שנפשות ירדו. כל הצדיקים שם, כך אומר רבי שמעון, כל אחד ואחד עומד ואומר, תן ומוכן לקבל על עצמו צער כך וכך, שלא ימותו הרבה, תוריד עוד 100 הרוגים. השני אומר עוד 100, כל אחד אומר כמה, וכל אחד לפי גודלו, לפי ערכו, לפי מעלתו. עד שמשיח צדקנו האחרון אומר תן גם עליו, והפסוק אומר בישעיה, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, בחבורתו נרפא לנו. אז משיח עצמו סובל, ועל זה כתב הרשש שבכל לילה בחצות, שאומר תיקון חצות, באמצע שמגיע שם אחרי הפרק זכור השם מהיה לנו, צריך לומר אוי לי על גלות השכינה, אוי לי על צער האבות והאימהות שבגן עדן, אוי לנו על צער הצדיקים שבגן עדן. וכן על זה הדרך, וכולם שם מוחים, מי יודע מה היה באותו יום. אתם יודעים מה זה חצות הלילה שליל לג לעומר, בדיוק אחרי הצור, שעת רצון, רבי שמעון שמח יחד עם כל הצדיקים, ויש שמחה לפניהם. אבל רבי שמעון ידע שזה מה שצריך לקרוא, בוודאי שהוא לא היה שמח. אין ספק, השנה רבי שמעון לא שמח, ונהרגו אותם אנשים באיזה מיטה משונה, אחד על השני נקברו חיים בר מינן, בחייהם קברם, ועד שחולצו משם מיטת חנק קשה וגם סכינה, מי יודע מה עוד, מי יודע אם לא הרג. אז כל זה, רבותיי, זה לא בחינם, זה לא. אז אנשים יש להם שאלות, מקשים קושיות על הקדוש ברוך הוא. מה אתה חושב שקדוש ברוך הוא מחלק סוכריות? הוא מחלק סוכריות, כן, אבל כשאנחנו ראויים הוא מחלק מתנות, כשאנחנו עושים מצוות. אבל כשהמקטרג מקטרג צריך לחתום את פיו, חתום פסטן ואנסטין עלינו, זעום בו וידום. אז צריך מישהו שיעמוד בפרץ ויעמוד יסתום פיו של השטן. מה עומד בפרץ? לימוד תורה. אם אין לימוד תורה מספיק, עשה מי שעומד למעלה. רבותיי, אני מבקש מכם, אני מתחנן, כל אחד יקבל עליו עוד תוספת של שעה לימוד תורה ביממה. מה זה שעה לתרום? לא כסף אנחנו מבקשים, לא ממון, לא חיים. תנו עוד שעה ללימוד תורה כדי שיגן על עם ישראל, גדול וקטן, איש ואישה. אם ילמדו תהילים, אם ילמדו זוהר, אם ילמדו קבל, ילמדו תנ"ך, אם ילמדו גמרא, ילמדו משנה, מדרש, משניות, פרקי אבות, אבל שילמדו משהו שיגן עלינו. סתם העיקר לשיר תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. איך נלך לשם לאותו עולם, ומה יהיה עם העולם הבא שלנו, שישאלו אותנו כמה גזרות באו, כמה מיטות משונות היו, כמה פיגועים, כמה רציחות. אז רבותיי, בבקשה, אני מבקש כל אחד ואחד יוסיף. אנשים היו מחפשים איך להציל את עצמם מעבודת השם, איך הם חושבים שהרב זה עורך דין שיציל אותם מיום הדין. זה לא כך. גם רב הכי גדול בישראל יכול להתפלל כאשר יש זכויות. אם אין זכויות זה לא יעזור. לכן צריך להתחזק בלימוד תורה. ואני חוזר לדברי המשנה, ולא רק לימוד תורה, גם חילול השם. שיש חילול השם, נדבר על זה אולי בהמשך אם יהיה זמן, מה הגדר של חילול השם ואיזה דברים גורמים חילול השם, מה הדברים שגורמים. אז לפי זה נוכל לדעת מה אנחנו צריכים לעשות. אז אני חוזר את דברי המשנה. רבי אלעזר הכפר אומר, הילודים למות, הכוונה, כך כתב רש"י, כל מי שנולד סופו למות. אבל איך מת, באיזה צורה, מי יודע, באיזה מיטה, באיזה גיל, באיזה תקופה, באיזה מקום, כל זה נגזר מלמעלה ביום שנולד, שנאמר ביום המוות מיום היוולדו. היינו יודעים למות, והמתים, אלה שיקומו, המתים שמתו עכשיו, לחיות, יקומו מתחייה, יש תחיית המתים. והחיים, עכשיו אנחנו החיים, נידון. אדם צריך לדעת שכל רגע הוא נידון. הגמרא כך אומרת בראש השנה, לבקרים תפקדנו, לרגעים תבחננו. כל רגע דנים אותו בשמיים, אם הוא יחיה או לא יחיה, אם לתת לו עוד נשימה או לא לתת לו עוד נשימה. אז החיים לדון. לדע ולהודיע. זאת אומרת, כל אחד צריך לדעת וצריך להודיע לאנשים שלא יודעים. ולהיוודע זה לדעת את זה בעומק ולהסיק מזה מסקנה. זה להיוודע שהוא אל, יש לעולם מנהיג, העולם לא הפקר, לא מה שהם קשקשים ברדיו כל היום. העולם יש לו מנהיג, והוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל דין, הוא עתיד לדון. שימו לב, יש פה שבע לשונות שהוא אל, שהוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, נהיה ארבע, הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל דין. זה כנגד ארבעה, שבעה שערי גן עדן שיש למעלה, שבעה מדורי חלות בגן עדן, וכנגד זה לרשע שבעה מדורים בגיהנם. והוא העתיד לדון. מה זה הוא העתיד לדון? הוא אמר כבר, אלא יש עוד דין מחוץ לדין שאדם נידון בשעה שהוא נפטר ומוסר דין וחשבון על כל מעשיו. ועוד פעם, יש יום הדין הגדול והנורא שאמר אותו הנביא מלאכי. זה ביום שהמתים יקומו, וביום שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. אז מחדש הוא דן את כולם, אלה לחיים ואלה לדיראון עולם. אז העולם לא הפקר, והחיים שלנו זה לא ברשותנו. אז הקדוש ברוך הוא דן את כולם. רש"י אומר, כל הנולדים, זה הפירוש שילודים למות. הרמב״ם פירש יותר מזה. אומר, מה זה הילודים? היה צריך לומר הנולדים. הם כמו רש"י, צריך לומר הנולדים למות. אלא הילודים, אלה שעדיין לא נולדו. גם אלה שלא נולדו, גם הם ימותו, חס ושלום. מדרש שמואל הסביר, הכוונה שאדם ידע שאין ביטחון שהוא יחיה 70 שנה. כל אחד בטוח, יש לו 70 שנה בטוח. אני פעם דיבר איתי קבלן, איזה שוטה, בגיל 70, חצי כופר. אמר לי, יש לו תוכניות עבודה לעוד 120 שנה. מישהו חי 120, משה רבנו לא חי 120. עד 120 ואחר כך גמרנו. אז הוא יש לו, כל אחד חושב את עצמו שהוא יהיה פה לנצח והוא פה לנצח. זה לא כך. רבנו יונה כותב שהאדם צריך לדעת המסקנה שאף אחד אין לו ביטחון אם הוא חי מחר או לא. אז המסקנה לשוב כעת והיום בתשובה, לא מחר. כמו שאמרה הגמרא על המשנה, שוב יום אחד לפני מיטתך. איך ידע, וכי אדם יודע מתי ימות, אומר לו תשוב יום קודם. אומר לו, אתה תשוב היום, שמי ימות למחר. אז כך אדם צריך להכין את עצמו תמיד, לחשוב שהעולם הזה הוא הבל, כל מה שגשמי בטל, והכל בחשבון, והכל יהיה אחר כך חשבון שם למעלה. עכשיו הרבה שואלים, איך קרה דבר כזה? מה איך קרה? אתה לא, אנחנו לא חיים פה? חיים פה. מה, היינו כחולמים? חוני המעגל ישן 70 שנה, אבל אחר כך לא הכיר את הבית שלו. אבל אנחנו מכירים, יודעים מה קרה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. צריך להיזהר, רבותיי, הרבה מאוד, היה הרבה מקרים של חילול השם באחרונה. הרבה מאוד מקרים. וצריך לדעת, אם תגיד אני מה אכפת לי, אין דבר כזה מה אכפת לי. כל אחד חושב, למה הרבנים לא צועקים, למה הוא לא צועק? כל אחד בגללו זה קרה. הפסוק מביא, וכשלו איש באחיו, דרשה הגמרא, מה זה איש באחיו? אמנם כאן באמת כשלו איש באחיו, אותם 45 שנהרגו, נפלו אחד על השני. אבל וכשלו איש באחיו, הכוונה, הגמרא אומרת, כשלו איש בעוון אחיו. גם אם יש יהודי כעת בקצה העולם, בכדור, בצד השני של כדור הארץ, אם הוא עושה עבירה והוא יהודי, אני שותף לאותה עבירה. וכבר למדנו שיש הנשמות יש להם שורשים, וכולנו מושרשים בקדושה, כך כותב מהר"ם אלשיך, זה סוד כל ישראל ערבים זה לזה, שאנחנו כולנו נחצבנו מאותו מקום קדוש למעלה ממחציו הנשמות. ואל תחשוב לרגע שהתנתקה הנשמה שלך משם, כי עדיין אנחנו, יש לנו נשמה והיא חיה, והנשמה יש לה כוח לספוג מלמעלה כל פעם, וכל לילה היא עולה לבקר את המקום שלה למעלה, ואחר כך מגיע הזמן ואתה עתיד יתרה ממני. אנחנו אומרים את זה בבוקר, רק עכשיו זה קיבל יותר משמעות, ולחזירה בי לעתיד לבוא. אז זו הנשמה שיש באדם, ולכן אנחנו עם ישראל כולנו נחשבים כגוף אחד, כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, שה פזורה ישראל. מה זה שה? אנחנו לא שהות, אנחנו בני אדם, אלא שה, מה שה? זהו קטן, תלה. אם קיבל מכה ברגל, כל הגוף זז. מה קרה? הוא מרגיש, כל האיברים מרגישים. ככה אנחנו, אומר אלשיך, עליו השלום רבי משה אלשיך, כל עם ישראל, כל יהודי ויהודי הוא עבר מהאיברים של השכינה. ואם איזה יהודי בקצה העולם כעת סובל איזה מכה, גם לנו זה כואב. לכולנו זה כואב, כי כולנו אותה נשמה. כי הנשמה מרגשת בכל מה שקורה, בכל מה שמתרחש. ואז בשמיים שאנחנו מתעוררים, אז הם מרחמים עלינו. אבל צריך לדעת, כשילו איש באחיו, כבר מסכת שבועות מביאה, שמכאן כל ישראל ערבים זה לזה. לדוגמה, אנחנו כשבאים להתפלל, שיש שליח ציבור, הוא מוציא אותנו את החובה. בקידוש, יש ראש המשפחה, או מי שמינו אותו להגיד קידוש, הוא מוציא אותנו את החובת קידוש. קריאת פרשת זכור שהיא דאורייתא, יש קורא, מוציא אותנו ידי חובה. למה הוא מוציא אותנו ידי חובה? מדין ערבות. איפה הייתה ערבות? כשעמדו על הר גריזים והר עיבל. כך כתבה הגמרא. כך הסכימו כל הפוסקים. שמשם התחילה ערבות, ולכן הפסוק אומר, בספרה כך מובא, וזה מקורו בירושלמי. בספרה כתוב, הנסתרו על הפסוק בניצבים, הנסתרות אדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם. אומרת הגמרא שם, למה מנוקד בספר תורה והנגלות, סליחה, ולנו ולבננו מנוקד, ועד, עין של עד מנוקד. יש שם בספר תורה, תסתכלו, יש נקודה למעלה. מה הנקודה הזאת עושה? מרא משיבה, לומר לך, את תקרא, זה לא עד, זה עד. כל אחד מעיד מה עשה פה בעולם הזה. ועד, אחד מעיד על השני. אנחנו כולנו שותפים באותם מעשים, ביותר מזה. הספרה כותב, גם מה שהוא עשה בסתר, ואני לא יודע מה שהוא עשה. כולנו שותפים. אז כמה זה חמור. תארו לכם, זה עד עולם. אכן, כמה אנחנו צריכים כעת לשוב בתשובה, כי כל אחד מאיתנו ישאלו אותו, למה במצוות שקיימת לא מנעת את האסון? יש רבי חיים פלאט שכותב, עליו השלום, על אם אדם חוץ מכם, חוץ מאיתנו, נפלו לו התפילים, צריך לצום אותו היום, גם אם לא קיבל תענית. אותו היום הוא צריך לצום. אומר רבי חיים פלאצ'י, למה צריך לצום? מה הוא עשה? שייתן צדקה, הוא לא אשם, זה בשוגג. מישהו בא, הוא שם את השולחן, הוא החליק, אומר, בגלל שלא היה לו מספיק זכויות למנוע את נפילת התפילין. כי אם היה לו זכויות, לא היו התפילין נופלות. אותו דבר חס ושלום, ספר תורה שנופל. כל המתפללים של אותו בית הכנסת, זה לא קשור, היו שם או לא היו שם, ראו או לא ראו, עמי הארץ ממציאים הלכות. כל המתפללים בבית הכנסת, הקבועים של בית הכנסת, גם שלא היו שם, חייבים לצום יום אחד. למה? כיוון שאם היה להם זכות, היו מונעים את נפילת ספר התורה. רבי אברהם אזולאי כותב בספרו חסד אברהם, על הפסוק גדול העצה ורב העלילייה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, להגיד כי ישר אדוני צורים ולא עמלת בו. אומר כל הפסוק כפול, לא מובן, גדול העצה ורב העלילייה. זה אותו דבר, אותה משמעות במילים אחרות, אשר דרכיך פקוחות על כל על דרכי בני האדם, אז זה כל דרכי בני האדם. להגיד כי ישר השם צריכים לעמלת בו. זה הכל כפול. אלא הוא אומר שאם רוצים לקחת מישהו, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה עוד, לא ישמע שעוד בשבר בגבולנו, ואיזה מישהו נופל מישראל, הקדוש ברוך הוא מסתכל על כולם, כל אלה שיגיע להם צער או כאב או בכי כתוצאה מהאסון. אם לא מגיע לו האסון, לא מגיע לו הצער, בגללו הוא ינצל מהמוות. אבל עד שהקדוש ברוך הוא רואה שכל אלה שיגיע להם הצער, הקרובים והמכרים והפועלים שעובדים אצלו והתלמידים שלומדים אצל הרב, וכולם יהיה להם צער ומגיע להם הצער, אז הוא לוקח אותו. זאת אומרת, אחד יכול להציל כנגד, האחד הזה יכול להציל. כאן שהזכות שלנו, של עם ישראל כולו, לא עמדה להציל מאסון כזה נורא, זה מבהיל הרעיון. זה נורא והיום, זה מראה איזה יום קשה היה לפני הקדוש ברוך הוא, איזה לילה. מי יודע המלאכים מה צעקו שם? אתם יודעים מה זה? זה יום שרבי שמעון שמח. מה רבנו הארי כותב בשער הכוונות, זה מפורש בשער הכוונות, זה, יש איזה אסמכתה בכמה ספרים, שרבנו הארי הגיע, היה עוד במצרים, והגיע בצעירותו לפני שהוא עלה לארץ, הגיע בצעירותו לזיירה לבוא לבקר בקבר רבי שמעון בליל לגלעום, ביום לגלעומר. והיה שם, הגיע רבי אברהם הלוי שהיה מצפת, הוא בנה אחר כך את הבניין של מירון, כל הבניין הזה של החדרים והאוהל, הקבר של רבי שמעון היה בהתחלה פרוץ, זה רק מערה, הוא בנה בניין. והוא רבי אברהם הלוי היה מתאבל על חורבן בית המקדש כל יום ובוכה ומתענה. והנה היה אומר בתוך תפילת תשכון בתוך ירושלים עירך, מה שאנחנו אומרים ביום תשעה באב שיהפך לששון ושמחה, היה אומר נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. אז היה מתפלל, אומר תפילת נחם. אז הוא עשה את זה אותו דבר גם ביום לגלה אומר. והנה נגלה רבי שמעון בר יוחאי בהקיץ לרבנו הארי ואמר לו, כך אני מצטט רבותיי מה כתוב בספר, אמור לו לאיש הזה אברהם הלוי, מדוע אומר נחם ביום שמחתנו? זאת אומרת זה יום שרבי שמעון שמח ובא מישהו מקלקל לו את השמחה, לכן גם הוא יהיה בנחמה. וכך קרה, באותו יום מת בנו של רבי אברהם הלוי. אז זה רבנו הארי כתב, שמכאן יזהר האדם ביום הזה לשמוח. ביום הזה אנחנו שמחנו. איזה שמועה שמה, איזה יום שישי עבר, איזה לגלה עומר היה, איזה אסון, איזה אסון לשמוע. וזה מחפש את זה וזה מחפש את זה. כמה אחים נפלו, כמה אחים נקברו, כמה אבות לילדים קטנים הלכו לעולמם, כולם ליד קבר רבי שמעון. מה קרה פה? קרה פה משהו, דבר נורא. והיום אם כותב הרב גלילות ארץ ישראל, שהיה לפני 300 שנה, שפעם אחת במירון היה איזה ירד גשם, לא היה אסון, אבל ירד גשם, והגשם הפריע לחוגגים, נכנסו לתוך הבניין, לא היה להם מקום. אז מיד החכמים שהיו שם אמרו, תבדקו מה קרה. התברר שנכנסה לשם אישה לא טהורה. בגלל שהיא לא הייתה בימים של טהרה, אז זרד גשם. רבי שמעון כעס, הגיבו בשמיים, מיד הוציאו אותה ופסק הגשם. אז אם כן, בואו נבין מה קורה פה. זה יום לא פשוט. אמנם ודאי צריך להיזהר, עד חכם עיניו בראשו, אדם צריך להיזהר איך הוא הולך. אלה שסללו את המקום גם הם צריכים לחשוב 7 פעמים לא לגרום נזק לאנשים, לא תשים דמים בביתך. עושים מדרגות, עושים אני יודע מה, גדרות, תיזהרו ששם לא יבואו אנשים. ואתם צריכים לדעת שבאים אוכלוסייה גדולה, בוודאי שמי שהיה נמנע מלבוא לשם כדי לא להתכנס ללחץ ולדוחק, הוא עשה בחוכמה מה שעשה. אבל המקרה קרה. יש כאן אשמה על בני אדם, נכון, אבל מהשמיים איך נגזר דבר כזה? יותר מזה, שאל אותי בבוקר מישהו, אמרתי לו, אז כל השנים היה ניסים, השנה לא היה נס, ובכל המקומות במירון לא היה נס? בטח שהיה נס, בכל האוהלים, בכל הפינות, אני לא הייתי שם, אבל אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם, איזה דוחק ואיזה מצב. מי שמר עליהם? הקדוש ברוך הוא שמר עליהם, אבל שם לא שמר, השמירה הסתלקה. אז זה אומר משהו, זה אומר דורשני, וחשלו איש באחיו, הגמרא אומרת, איש בעוון אחיו. מכאן שכל ישראל ערבים זה לזה, ולכן בעגלה ערופה, עוד בזמנו הגמרא אומרת שבזמן יעקב אבינו, שהוא לימד את יוסף הצדיק דין עגלה ערופה, אמר לו, תדע שהזקנים צריכים לומר, כפר לעמך ישראל אשר פדית. מה העניין כפר לכאן? אומר מכאן שאם נרצח מישהו מישראל או מת מישהו מישראל, כולנו שותפים בזה. אז לכן אומר, כפר לעמך ישראל אשר פדית. כאן כמה כפר צריכים לעשות? 45 כפר, וכמה חולים. ולכן אמר, הנסתרות לשם אלוקנו, שנקוד על העין של עד עד עולם, הנקוד על העין של עד, לומר לך, זה נקרא גם עד. רבנו בחי כותב שאדם צריך לדעת שלכן צוותה התורה לקחת 4 המינים בסוכות יחד, שזו הערבה, לקחת גם אותה, כי אנחנו שותפים גם במה שעושה הערבה. הערבה זה רמז, זה רשעים שאין בהם לא טעם ולא ריח. אז כל ישראל, אתה לא יכול להגיד, אני לא שייך להם, אני כמו שיש טיפשים, אומר, אני חסיד אדמור פלוני, הוא חסיד, אני לא מעניין אותי מה קורה עם אחרים. שוטה שבעולם, כולנו ערבים זה לזה, לא משנה אם אני מכיר אותך או לא מכיר אותך. הנשמות של כולנו ירדו מהר סיני, כולנו שייכים לאותו מחצב, לאותו מקום. 12 שבטי עדות לישראל. אז על זה בשמיים לא שותקים, על זה בשמיים צועקים. ולכן כתוב בירושלמי במסכת סוטה, הירושלמי אומר את זה, גם הנסתרות השם אלוקנו, גם מה שעושה אדם בסתר. אז תארו לכם, אין סוף לזה. לכן אנחנו מתוודים וידוי מלא, לשון רבים, גם על החטאים שלא עשינו. למה? מפני שאני לא עשיתי, אחרים עשו. אתה לא עשית, אחר עשה. אומר רבי יצחק קארו, זה דודו של רבן מרן, בספרות דודות יצחק, על הפרשת ויקרא. הוא כותב שם, תדע שכולנו גוף אחד. וכמו שהגוף, אם למשל אדם חולה, הוא הולך לרופא, אז הרופא אומר לו, אתה צריך לאכול תפוזים, כי חסר לך ויטמין C בגוף. אז הוא שואל, מה זה קשור? אני מכניס לוושת, מכניס תפוז, וזה יורד לי למעיים. מה זה קשור להצטננות? הוא אומר, זה קשור, זה כל המערכת, זה מערכת הדם. אז יש מערכת בגוף שהכל קשור. אז הגוף, אתה רואה שאם אתה לוקח איזה מזון או חסר לך איזה ויטמין בגוף ואתה לוקח אותו, כל האיברים חיים מאותו מזון. ומכך אנחנו עם ישראל. כותב הרב תודות יצחק קארו, הוא היה מגולי ספרד לפני 500 שנה. כותב, אנחנו כולנו גוף, ומי זאת הנשמה? זה השכינה הקדושה, כביכול הקדוש ברוך הוא הנשמה שלנו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תדע, אם יש איזה אחד מישראל חולה או עבריין, עשה עבירה, אז כל הגוף חולה, חסר ויטמינים, אתה צריך לקחת ויטמינים, אתה צריך ללמוד תורה, אתה צריך ללמוד מוסר, אתה צריך לקרוא, להגיד וידוי, ואז על ידי זה הכל מגיע למקומו. ואם זה לא מספיק, יש עוד מדרש. אל גינת אגוז ירדתי לראות באיבי הנחל, לראות הפרחה, גפן, הנצו, הרימונים. איפה זה כתוב, משה? שיר השירים, בראבו עלק. אל גינת אגוז, שואל המדרש, למה נמשלנו לאגוזים? אומר, תאר לך, אם אדם כתב אגוזים והעמיד אותם בערמה, בא אחד לקח אגוז מאמצע הערמה, כל האגוזים זזים ונעים, מתגלגלים, חלק נופלים, כולם מתנענים. כך אנחנו עם ישראל, נמשלנו לאגוז. אם הקדוש ברוך הוא נוטל אחד מישראל, לא 45, אחד מישראל, כל הגל של האגוזים מתגלגל. לכן זה, אנחנו צריכים להחרד, להגיד, זה שייך לי, בשלי הצער הזה. זה לא קרה סתם, פתאום. ורבנו משה אלשיך, עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם, כותב, דע שהנפש של האדם, כתוב כל נפש הבאה ליעקב 66. מה זה כל הנפש? היה צריך לומר כל הנפשות הבאות לישראל למצרים, שבאו למצרים, היו 66. אלא אמר נפש אחת, כי אנחנו נקראים כולנו אותה נפש. יש לנו טעות, למה צריך להיות ואהבת לרעך כמוך? יש לי הרבה כאלה ששואלים והם מבלבלים את המוח. איך אני יכול צריך לאהוב כל אחד מישראל? אני לא מסוגל, הוא לא מסוגל. הגאווה שלו לא נותנת לו לאהוב כל אחד מישראל. כי בפנימיות אנחנו אותה נשמה. רק בגוף אנחנו מחולקים. אחד גוף כזה ואחד גוף כזה. אחד נולד במדינה זו, אחד נולד במדינה אחרת. אומר אלשיך שאנחנו מחוברים למעלה. ואנחנו חלקים של אור השכינה. ובלילה וגם אחר 120 אנחנו חוזרים לאותו מקום והופכים להיות גוף אחד. אז לכן אדם צריך לדעת, זה הסוד גם, הוא אומר, של מחצית השקל. למה אמרה תורה תן מחצית השקל? כולם מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. למה? שהעשיר ייתן הרבה, יש לו כסף, והדל ייתן פרוטה אחת. אומר לו, כיוון שכולם למעלה שווים אותו דבר, אותה מדרגה, אותה נשמה, וכל אחד לפי כוחו עובד, לכן אמרה התורה, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, כדי שתבין, תתבונן, שאנחנו אותה נשמה מחוברת יחד. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט עם מחצית השקל. ממשיך ואומר, ותדע שזה סוד מחצית השקל, וגם זה סוד מה שאמר בחומש, ויקרא אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. לא מובן הפסוק, אדם לשון יחיד, כי יקריב מכם לשון רבים. אז מה מדובר פה, יחיד או רבים? אלא בא להגיד לך שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לכולם, ואם אחד מאיתנו נותן קורבן, הוא קורבן בעד כולם. ואם אחד מאיתנו, עלו עלינו, הלך קורבן לעם ישראל, וכאן כמה קורבנות הלכו, קורבנות ציבור כולם. זה קורבנות שהקדוש ברוך הוא, שים מסכה, למה אתה יושב כך? למה? להילה. אז אכן אמר הקדוש ברוך הוא שלא, זה לא הולך ככה, תביאו איתכם מהבית, זה לא טוב, אתם צריכים אחד לשמור על השני. אז אומר, לכן אדם צריך לדעת, אדם כי יקריב מכם קורבן, אדם כי יקריב מכם. אחד שנותן זה כאילו כולם נתנו. לכן תראה מה שהרשב"ם כתב, מביא את זה הרב מהמלועז בסוף קהלת. הרשב"ם כתב כתב שהרשב"ם לפני פטירתו הוא היה נכדו של רש"י. נו, אז הרשב"ם ביקש באותה שעה שכולם שב שם, מה אתה מסתובב? הלו, אוק עוד, מה נהיית סדרן? שב! אז אומר הרשב"ם ביקש שכולם יצאו משם, נשאר רק התלמיד שלו. אמר לתלמיד שלו, תלמיד יקר, אם אתה רוצה להצליח ולעבוד את השם ולעשות את רצונו, יתברך שמו, בבקשה ממך, בבקשה ממך, כל פעם שאתה יושב ללמוד תורה, נגיד אתה למדת שעה ודי גמרת את הדף, אתה רוצה ללכת הבית, שב עוד דקה, עוד חמש דקות, תוסיף עוד משנה אחת, עוד הלכה אחת, ותאמר זה בשביל כל עם ישראל. אתה נותן צדקה, נתת נגיד 1,000 שקל לצדקה, אחרי 1,000 שנתת אותם, תיקח עוד 10 שקלים או 5 שקלים או שקל, ותאמר זה בשביל לזכות כל עם ישראל. אז תראו כמה אנחנו חייבים לעשות בשביל הכלל. אדם לא יעשה לצורך עצמו, זה הטעות של כולם. היום שיבשו לנו את השכל, ומפני שאנשים שומעים לתקשורת, כולל התקשורת שקורא לעצמה חרדית, והיא הורסת את החרדים, מחריבה את הבתים, מכניסים להם הראש שכל דבר תעשה יבטיחו לך, יצילו אותך, יעשו לך, אבל אף אחד לא מדבר על הכלל. תצילו את הכלל, את עם ישראל כולו, את אלה שנמצאים בשבי, אלה שנמצאים בשבי של יצר הרע, אלה שהולכים בגולה, בחושך, אלה שאין להם רב, אלה שלא לומדים תורה, אלה שלא נמצאים במסגרות, למה לא דואגים להם? ואין דורש ואין מבקש. זה אחת הכללות. כך כתב רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. על מי לנו להישען? הוא אומר זהו, זה שאדם אבל טיפש. אז הוא אומר, על מי לנו להישען? אלא על אבינו שבשמיים. ועשו מזה שיר, שרים את זה. הוא אומר, זה קינה. זה כאב, זה מכה. שאף אחד לא ייקח יוזמה להציל גם אחרים, להטריע, לעמוד בשער, לומר, לדבר. אז על זה, על אלה אני בוכייה. תראו שאנחנו היינו נוהגים, כולם, לא יודע, היום לא כולם עושים את זה. יש צדיקים שעושים, אומרים לשם ייחוד, לפני תפילה, לפני תפילין, לפני שהוא מתעטף בתלית, לפני שהוא לומד תורה, אומר לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, מתחילו, רחימו, רחימו, תחילו, לאחדה שם אות יוד ואות ה, ואות ו ואות ה, יחודה שלים, בשם כל ישראל. הנה אני בא לעסוק בתורה הקדושה, כמו שכתוב, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. והנה עמד עוני אלוהינו עלינו מעשה עדנו כוננה עלינו מעשה עדנו כוננו. אז תארו לכם, אדם שעושה את זה ואומר את זה לפני לימוד תורה ולפני קיום מצווה, מה הוא עושה בשמיים? איזה פעולה? מי יודע אם היינו אומרים את זה אם לא נמנע האסון הזה של ה-45. זה נורא והיום. לכן האדם צריך לשים את זה מול עיניו, רבותיי. לכן עכשיו אדבר על עוד דבר. אחד הדברים הקשים והמרים שקורים לאחרונה, ואף אחד לא מדבר עליהם, גם פחדנו לדבר על זה. אבל עכשיו מוכרחים לשים דברים על השולחן. חילול השם. חילול השם זה דבר נורא והיום, רבותיי. כתוב, אם יכופר העוון הזה, אני לא אומר את זה לשון נוכח, אני משנה את הפסוק, עד ימותון. והגמרא שם במסכת יומא פה וב אומרת שזה לא עוזר, לא תשובה, ולא יום הכיפורים, ולא איסורים. לא תשובה, לא יום הכיפורים, ולא איסורים. רק מיתה. עד ימותון בר מינן. ולמה? כהילול השם הוא דבר נורא והיום. הגמרא בעירובין כותבת, מביאה שם כמה דוגמאות, מה זה חילול השם, כגון מה. הגמרא אומרת שזה מורה, היה מורה, למשל הגמרא שם דנה בסוגיה בסמך ג' שם, מורה הוראה בפני רבו. אז הוא, זה חילול השם, הוא מחלל את כבוד הרב. אז חילול השם, אנשים לא מכבדים רבנים בגלל זה, כי הוא מורה הוראה, זה רע וגם זה רע. אז רבנה, הגמרא מביאה מעשה, שהוא ראה איש אחד ביום שבת, לוקח את האתון שלו וקושר אותה לדקל, לעץ דקל. אז רבנה, היה רב אשה יושב שם, כנראה רב אשה לא ראה, ורבנה שהוא תלמידו, צעק על האיש הזה, וגער בו, ואפילו היכה אותו. אז הגמרא שואלת איך הוא עשה את זה? הרי הוא יגיד, רב אשה נמצא פה, אז רב אשה יצעק, למה אתה צועק? אז הגמרא אומרת, שענה חילול השם, שבמקום שיש חס ושלום חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. דרך כלל אני צריך להלוק כבוד לרב, אסור לדבר בפני הרב. או אדם אם נקלע לאיזה עיר ושם יש רב, אני אסור לדבר שם בפניו, אלא אם כן הוא נותן לי רשות. אבל אם יש שם חילול השם כדי להפריש אדם מאיסור, אני רואה מישהו עושה עבירה, מחלל שבת, או כל דבר אחר. אז גם אתה הקטן צריך לצעוק, כי זה חילול השם. ומה זה חילול השם? בואו אני אגיד לכם בקצרה, זה נושא שמצריך לדבר עליו שבוע ימים, ותבינו למה אני מתכוון. חילול השם זה כולל כמה וכמה דברים. אחד מהם, כל עבירה שנאמר בה יהרג ואל יעבור, והם שלושה, ולא רק הם אלא גם אביזרי הוא, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כל אחד מהם יהרג ואני אעבור, ואפילו בסתר. אם אונס אותו גוי לעשות עבירה אחת משלושתם, יארג ולא יעבור. אני זוכר עד היום את מורנו רבנו עזרא עטייה, שהערב יש עצרת בפורת יוסף, אני עוד צריך ללכת לשם לעצרת שלו. לפני 51 שנה הסתלק כמו בשבת זו, הוא הלך לבית עולמו, הלך לבית עולמו ביוטט אייר לפני 51 שנה. והיה מעשה שבירושלים לפני 60 שנה היה אחד שיש על שמו רחוב, שם פתחו את הסופר הראשון בירושלים, עשו מזה רעש. היה ראש עיר והוא פתח בריכת שחייה מעורבת בירושלים, ברחוב הוא לא מצא שם אחר יותר טוב מאשר, איך קראו לרחוב הזה? עמק רפאים. זאת אומרת עמק של השדים, מילים אחרות. כן, אז בחומק עמק רפאים, והייתה, היו הפגנות מרות על ה... אני זוכר את זה בתור ילד. אז אחת העצרות עשו בזיכרון משה, עצרת מרכזית, והוא עלה על הדוכן שם בארון קודש ועמד שם וצעק והוכיח והביא את המעשה הנורא, שמעשה באחד שנפלה בו תינה גבי אישה אחת, והוא רצה לראות אותה, אפילו להסתכל עליה. ואמרו חכמים, בהתחלה הוא רצה עבירה ממש, אחר כך הסכים, והסכים בסוף שתדבר איתו מאחורי הקיר, והם רופאים שאם היא לא תדבר איתו הוא ימות. ועל זה צעק מורנו הרב, אני זוכר את זה עד היום, שהוא צעק על זה ולחם נגד זה. אז זה שלוש עבירות שיהרג ואל יעבור. עבירה שנייה, סוג שני שהעלו לשם, כל שהוא עושה אפילו בינו לבין עצמו, אבל להכעיס את הבורא. הוא יודע שזה אסור, והוא עושה דווקא. אבל יש מכה שלישית, שזה קשה מאוד. כל אדם חשוב שמתנהג באיזו התנהגות לא מתאימה, שרואים אותו שהוא מזלזל, ואפילו במצווה קלה, שנראית לאחרים כאיסור, והם לא מצפים ממנו להתנהגות כזאת, אז זה חילול השם. אז תבינו רבותיי, שאנחנו שומרי המצוות, כמה צריכים להיזהר מאוד מאוד שלא לחלל שם שמיים בהתנהגות שלנו בפני אחרים. ויש עוד סוג חילול השם בפני הגויים, לא רק בפני ישראל, אלא בפני הגויים. ויש כמה טעמים, אני אסביר את זה בקצר, כדי שנבין את ה... שנקלוט את הדברים. רש"י אומר, חילול השם זה כל דבר שאחרים ילמדו ממנו לעשות כך. אז לומדים ממנו, זה יקרא חילול השם. שתיים, יש לנו את דעת... מי זה היה? שברח לי מהראש. דבר שני, כן, רש"י עצמו אומר שאם הוא אדם חשוב ועושה דבר, או מזלזל בקריאת שם השם, מזכיר שם שמיים לבטלה, זה מחלל שם שמיים. למה? זה נשמע לאחרים כאילו הוא מזכיר שם של חבר שלו. עוד סוג של חילול השם שרש"י כותב, זה אם הוא גורם להחטא אחרים, שבגללו מישהו אחר עושה עוון, או שהוא עושה עבירה בשותפות עם עוד אחד. ידוע מעשה עם רבי יונתן אייפשיץ, שהיה אחד שבא אליו לבקש שתשובה לפני יום כיפור, והוא אמר שהוא גנב מאיזה מישהו איזה סכום, אבל הוא היו שניים שותפים בשעת הגניבה. אז הוא אמר לו שתחזיר את הגניבה לנגנב, אבל יש בעיה אחרת, שאתה היית שותף עם מישהו אחר בעבירה. תלך אליו, אז הוא אמר לו, אבל הוא לא רוצה לחזור בתשובה. הוא אומר, תלך אליו ותגיד לו שאתה חוזר בתשובה ואתה מחזיר את הגניבה, ואם הוא לא חוזר בתשובה, אז העוון נשאר עליו ולא עליך. אבל אם אתה לא אומר לו, אתה עדיין נושא את העבירה שלו. תראו כמה זה חמור, ששניים עושים עבירה ביחד. בכל מיני מצבים, בכל מיני אופנים. אז זה חילול השם, לפי כעת כעת דיברנו על דעת ראשי. הרמב"ן כותב שחילול השם יש אותו גם כן בכמה אופנים. אחד, שהוא מברך ברכה לבטלה, או מזכיר תוך כדי דיבור את שם השם, לא בפסוק, אלא בדיבור בשם השם, זה נקרא חילול שם שמיים. אומר, זה נקרא חילול השם. דבר נוסף, אומר הרמב"ן, גם כן, אם חלילה וחס כל עבירה שעשה ואו לא פומבי, מישהו עשה איזה עבירה ואתה הולך ומספר שהאיש הזה והזה עשה עבירה כזו וכזו, אתה עכשיו עושה חילול השם. לכן הרבה פעמים מוכחים ואומרים אל תספר, זה חילול השם. זה שיטת הרמב"ן, הוא אומר זה יקרה חילול השם. אז כשרואים למשל יהודי שהוא נחשב דתי ועשה איזה עבירה, זה חילול השם. עוד דבר שזה נקרא חילול השם, כותב את זה גם כן הרמב"ן, אמרנו שם שמיים לבטלה, רבי אברהם בבן עזרא אומר, כל שבועת שקר, אפילו של אנשים פשוטים, אנשי הרחוב, יושבים, משחקים, שותים, נעשנים, נרגילה, ומספר סיפור ונשבע, זה חילול השם. רבנו יונה כותב שגם מי שמזכיר שם שמיים והידיים שלו לא נקיות, נגיד הוא נגע במקומות המכוסים והוא כעת לומד תורה, הוא קורא מזכיר שם שמיים, או גוף לא נקי והוא מזכיר שם השם, אז הוא מחלל שם שמיים, כל אלה נקראים בגדר של חילול השם. זה הבאתי כמה דוגמאות כדי שנבין מה זה הדבר הנורא הזה, כמה צריך להיזהר. תשתוק. אנחנו מדברים על עצמנו עכשיו. אנחנו. אתה עוד לא הפנמת את מה שאני אומר. רבנו הרב בעל שבט מוסר כותב, המכה שלנו היא שכאשר מישהו מוכיח, אז כל אחד אומר, הנה בדיוק מה שהרב אמר, זה על ההוא, וזה על הזה. הוא לא אומר, זה עליי. אני כבר דיברתי בתחילת הדברים, שאנחנו מדברים על עצמנו ולא על אחרים. אז לכן, אדם צריך להיזהר מזה מאוד. ועוד דבר, יש עוד עניין שאסור ללכת למקום סכנה. אדם צריך להיזהר, זה גמרא במסכת שבת. שם רבי ינאי אומר בדף למד ב', אל יעמוד אדם במקום סכנה, אל יעמוד, לא רק לא יעבור, שמא אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס מנקים לו מזכיותיו. והגמרא מביאה שתי דוגמאות. אחד, הגמרא מביאה מאליהו הנביא, זכור לטוב, אליהו הנביא שהוא עצר את הגשם, ובשמיים משהו גזר הקדוש ברוך הוא קיים, הוא אמר חי השם אם עמדתי לפניו, אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי. בכל זאת כשהוא שמע את איזבל אומרת מרחוק, אומרת לו, צועקת לו, כי נקה את מחר אשים את נפשך כאחד מהם, אחרי שהיא הרגה 400 נביאי השם, את כל נביאי השם היא הרגה ולא נשאר אף אחד, רק הוא. מיד אליהו ברח על נפשו. למה ברח על נפשו? הרי הקדוש ברוך הוא כעת שולח אותו להגיד נבואה. אז הוא אומר לו, אני מפחד. כיוון שהוא פחד, אז מכאן למדנו שאדם אסור לו לעמוד במקום של סכנה, ואפילו שיש כאן מצווה של השם יתברך. אותו הדבר ראינו אצל משה רבנו, סליחה, שמואל הנביא עליו השלום, ששמואל הנביא אומר לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לשמואל, לך לישי בית הלחמי, כי בבניו מצאתי לי מלך, אני רוצה להמליך את דוד המלך. מה הוא אומר לו? איך אלך ושמע שאול והרגני? אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך. אז הגמרא מקשה, למה הוא אומר את זה? בשיבה הגמרא, אחד השכיח הזקה שני, כשיש הזק שני. הזוהר בפרשת ויגש דף רשתת גם כן מביא את השאלה הזאת. הוא מתרץ שהצדיקים לא רוצים להטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות נס, הם רוצים שהכל יהיה לפי טבע, ולכן אסור לעמוד במקום סכנה ואסור להכניס את עצמו לסכנה, כאילו מעמיד במבחן אם הקדוש ברוך הוא יעשה לי נס או לא יעשה לי נס. לכן צריך האדם כל זה להביא בחשבון ולשים את זה נגד עיניו. ויש עוד הרבה מה לדבר, ותאמינו לי שלא דיברתי מספיק, כי יש הרבה דברים שצריך, כבוד אלוהים מסתר דבר, ועדיין יש מתים שעוד לא נקברו, אבל אנחנו צריכים לקחת את זה לעצמנו בעצמנו, להאשים את עצמנו ולא להאשים אחרים, ולקבל עלינו לעשות תשובה מכאן ולהלאה, ואז יהיה מכאן ולבא לחושבנת טבע, אמן כן יהי רצון.